אז הפרשה שלנו, כמו שאמרנו, כל כולה אחדות. כל כולה מתאימה לחג השבועות, להכנה לקראת מתן תורה. פשוט מדהים. כל מה שדיברנו וכל מה שאמרנו עד עכשיו, זה בעצם כדי להגיע לדבר הזה. אז יש לנו בפרשה שלנו ככה. אמרנו, יש לנו את הסוטה שמובילה לנזיר, שאמרנו שגם כאשר מישהו עובר ורואה סוטה בקלקולה, זה צריך להשליך עליו, להסיק מסקנות. זאת אומרת, כאשר אתה רואה מעשה שנעשה, כנראה שהקדוש ברוך הוא רוצה שתראה אותו, ואם הוא רוצה שתראה אותו, אתה צריך לעבוד על עצמך, לפעול ברמות שלך, כדי שזה לא יקרה לך. אחרי שדיברנו על המעמד הנפלא הזה של בכותל שהרגשתי אותו, שאז הגענו שם וכל עם ישראל כולם כאיש אחד, בלב אחד, הגיעו כולם לפנות בוקר מכל רחבי ירושלים, כולם לכיוון אחד הולכים, הגיעו לכותל, ושם היה מעמד נפלא עם כל הגוונים של עם ישראל. זה מה חשוב, כמו שראינו פרשה הקודמת, איש על דגלו לבית אבותיו. כתוב שם איש על דגלו, לא כתוב שבט על דגלו, אחרי יש גלים לשבט, לא לאיש. אבל מה זה איש על דגלו? כל אחד עם הדגל שלו, כל אחד עם היכולות שלו, כל אחד עם הכישרונות שלו, אבל ביחד. וזה בעצם היה הדבר היפה. שראינו את כולם, והמניין יתמני ומניין ספרדי, מניין אשכנזי, כמו שאמרתי, הרגשתי.
אתה שייך לקבוצה מסוימת.
יפה. ואתה הולך לאותו כיוון עם הדעות שלך האישיות.
ואותן קבוצות צריכים להתאחד.
יפה. וזה בעצם היה שם, כמו שאמרתי, הרגשתי מימיני מיכאל, משמאלי גבריאל, לפניי יורם פרייף, על ראשיש. השכינה ירדה, כאילו זה היה מעמד הר סיני. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים בעניין של האחדות שכרגע דיברנו עליה, אז אנחנו רואים את זה בפרשה שלנו. אחרי הנזיר, וכל ההלכות שקשורות אליו, אנחנו מגיעים, וידבר השם משה למור, דבר אל אהרון בניו למור, כה תברכו את בני ישראל למור להם, יברכך השם וישמרך, נכירים, הברכה של ברכת הכהנים, ברכה ידועה, יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונקה, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. עכשיו כאן צריך לשים לב לכמה דברים. א', את מי בעצם מברכים הכהנים? זאת אומרת, צריך להיות כאן כתוב ברבים, יברככם השם וישמרכם. יאר השם פניו אליכם ויחונכם. יישא השם פניו אליכם. אז למה כתוב ביחיד? מה אמרנו?
כל אחד באחד בנפרד.
אז מצד אחד, יש כאן את העניין של באמת כל אחד מקבל כאן ברכה ייחודית. אבל מצד שני, יש כאן מה שאמרנו, האחדות. הברכה תחול במלואה אם אנחנו נהיה מאוחדים כאיש אחד. ואז יברכך, אנחנו מבורכים. בתור יחידה אחת. זאת אומרת, כבר בברכת הכהנים כתוב הדבר הזה. עכשיו, מאוד מעניין, ברכת כהנים, ישנו קטע בקריאת שמע על המיטה, שאנחנו אומרים אותו, לא נראה אם זה כאן. יש לו מדרש יפה שמופיע בקריאת שמע על המיטה, ואני רוצה למצוא אותו פשוט. בוא נראה איפה הוא.
עם האטלנטית, הזמנתי שתי האטלנטית, דו. נראה זמן. אז למה הוא מספק לי? אם הוא עולה חודש, למה לא עובדים שם?
כה תברכו את בני ישראל, אומר מדרש תנחומה, זה שאמר הכתוב, הנה מיטתו של שלמה, 60 גיבורים סביב לה מגיבורי ישראל, כולם אחוזי חרב מלומדי מלחמה, איש חרבו על ירחו. זה פסוק משיר השירים. את התיאור כאן אומר לנו, ששלמה המלך הולך לישון, עם 60 חיילי קומנדו מסביבו, עם חרבות שלופות או עם נשק לא נצור. אני שואל אתכם, אז נשמע הגיוני? 60 גיבורים סביב למיטתו של שלמה, מה זה? מה הוא, אין לו ביטחון בקדוש ברוך הוא? עד כדי כך הוא מפחד? ושמקיף את עצמו בינינו? אם הייתי מוקף עם 60 חלי קומנדו, אני לא הייתי יושן בכלל. מי יכול לישון ככה? אז מה הולך כאן? אלא אומר דבר נפלא. אם אנחנו נסתכל, ברכת כהנים יש בה 60 מילים. שהם כנגד חיילי קומנדו. זאת אומרת, מה שמגן עלינו בלילה, זה המילים של הברכה הנפלאה הזאת, יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונקה, יישא השם פניו אליך.
זה תפילה שהכהנים עולים לתורה.
בדוכן, נכון, נכון.
60 אותיות.
60 אותיות, סליחה, 60 אותיות, לא מילים. 60 אותיות. אם תספרו אתם תראו שיש בדיוק 60 אותיות. וזה נקרא במדרש 60 גיבורים. זאת אומרת, אלה הגיבורים שמגינים עליך בלילה. זאת אומרת, כל, תחשבו על זה, כל אות, זה כמו חייל קומנדו ששומר עליך. לכן דרך אגב אומרים את זה גם בתפילת הדרך. זאת אומרת, תפילת הדרך, אחד מהדברים זה יברכך השם וישמרך, הם מוסרים את הקטע הזה. בבוקר, כשאתה קם, אותו דבר. אתה קם בבוקר אחרי שאתה אומר ברכות התורה, איזה פסוק אתה אומר כאילו למדת תורה, יברכך השם וישמרך. אנחנו משתמשים בפסוק הזה עשרות פעמים. וכמובן ברכת כהנים. וכל זה בנוי על מה? אחדות. יברכך השם וישמרך. אבל זה עוד לא כלום. תראו מה שקורה עכשיו. ויקריבו נשיאי ישראל להשבת אבותם, הם נשיאי המטות, הם עומדים על פיקודים, והביאו את קורבנם לפני השם, שש עגלות צב, 12 שבטים, 12 נשיאים, שש עגלות צב ושני עשר בקר, עגלה על שני נשיאים ושור לאחד. ויקריבו אותם לפני המשכן. עכשיו, מה הולך כאן? שש עגלות ושתי עשר בקר. למה לא יכלו להביא, אם כבר 12, הביאו 12 עגלות. ו-24 שברים, כל שבט, כל ראש שבט, שיביא שתי שברים ועגלה. מה הקטע כאן להביא? שתי שברים, כל שניים מביאים שתי שברים ועגלה אחת. מה? למה? למה?
כדי לאחד אותם.
שתי שברים מעידים על הייחודיות שלך. שמחוברים לעגלה משותפת שהולכת לכיוון אחד, זה השיתוף. זאת אומרת, כל אחד עם הכוח שלו מתחברים ביחד להוביל את העגלה. זה אחדות, אבל זה עוד לא הכל. אנחנו נסיים בקטע החזק ביותר, שזה הקורבנות, ודיברנו על זה בעבר. ואז הנשיאים באים ומקורים, ומביאים קורבנות לחנוכת הבית. ויקריבו הנשיאים את חנוכת המזבח ביום ימשך אותו, ויקריבו הנשיאים את קורבנם לפני המזבח. ביום הראשון משה, נשיא אחד ליום נשיא אחד. עכשיו צריך להבין מה שקורה כאן. התמונה היא כזאת. אף אחד לא ביקש מהם להביא קורבן. שום דבר. הם ביום זמנתם האישית, פתאום באים עם קורבנות. משה רבנו לא יודע מה לעשות עם זה. הוא לא קיבל הוראה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה עכשיו נותן לכל אחד מהניסים יום אחד משלו. כל אחד מקבל יום אחד משלו. כל אחד מקבל יום נפרד בשבילו להקריב את הקורבן האישי שלו. עכשיו, מה קורה בקורבן הזה? בסדר, הבנתי את זה. אבל עכשיו חוזרת התורה ותשימו לב מה היא אומרת. והיה מקריב ביום הראשון את קורבנו נחשון בן המדרן במעטי יהודה וקורבנו קרת כסף אחת 30 מאה משקלה, מזרק אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולב לב וכו' וכו' וכו'. מתארים את כל הקורבן שלו. בסדר, הבנתי. זה היה הקורבן הראשון. בואו נעבור הלאה. ביום השני הקריב נתנאל בן צוער, נשיא יששכר, והקריב את קורבנו קרת כסף אחת 30 מאה משקלה, לא יקרא את הכל, אותו דבר בדיוק 12 פעמים. בשביל מה? אין עוד מקום בתורה שאותם מילים, אותם פסוקים חוזרים 12 פעמים.
זה פעם ראשונה שמעת מילה 12.
הנה, בבקשה.
היה עוד משהו 12 שאתה...
חוזר על עצמו? אין, זה...
מוזכר 12.
12, 12 שבטים, יש הרבה 12.
לא, זה בסדר, אבל אתה יודע...
אז אני אומר, זה הפעם הראשונה, בפעם היחידה אני חושב, ש12 פעמים מוזכר אותם, לא פסוק אחד, שורה שלמה של פסוקים, 12 פעמים מופיעים אחד אחרי השני, עם שינוי אחד בלבד, שם מי שמביא. יכלה התורה לכתוב, ביום הראשון הביא את קורבנו טק 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 טק, וביום השני הביא את קורבנו זה וזה, ביום השישי זה וזה, בלי לפרט, הבנו את הקורבן, ראינו את הפירוט, את אותו פירוט הביאו כולם. אלא שרצה התורה כאן להדגיש שתי דברים. א', הקורבנות היו זהים לחלוטין. למה היו זהים לחלוטין? זה היה דרך אגב הרעיון של נתנאל בן צוער נשיא ישחר. לכן הוא מופיע כאן תכף לאחר יהודה. בגלל שהוא היה הוגה הרעיון. הוא אמר לחבר'ה בואו נביא קורבן, אבל כדי להראות את האחדות שלנו, לא כל אחד, אתם יודעים איזה שונים קידושים בבית הכנסת, אז כל אחד רוצה להראות, כן, לקידושים, כל אחד רוצה להראות, אני, וואו, עושה קידוש כזה, הלא, השבוע אחר כך הוא עושה קידוש עוד יותר מפואר. כל אחד רוצה להוציא לשני את העיניים.
שקורה גם היום.
אני מדבר על היום. אני מדבר על היום. באו הנשיאים ומה אמרו? כל אחד מאיתנו יביא בדיוק את אותו. דרך אגב, באנטוורפן יש חסידות אחת, שהרבי שם נתן הוראה, שם באנטוורפן גם יש קידושים, הקידושים שם זה פשוט לא נורמלי. שם הקידושין גם עולים הון תואפות וגם נראים כמו... אתה לא רואה את זה אפילו בבית המלוכה, בוא נגיד, יש קידושין. עכשיו, אז מה קרה? היה של חסידות אחת, שנוצר מצב שתחרות כזאת גדולה על הקידושין, עד שמי שגם לא יכול להרשות לעצמו מה הוא יגיד. מה, אני לא עושה קידוש כמו שעשה ינקלה, חייב לעשות. אנשים יכנסו לחובות. יכנסו לחובות בגלל זה. ואז מה קורה? בא הרבה ואמר, מהיום, קידוש זה ככה. אחד, זה... איך אומרים, נו, קרקרים, דג מלוח, יש את השתייה הזאת שהם שותים איזה מין ליקר כזה, ליקר בננות. עוד איזה, זה מה יש, זה קידוש.
זהו, חזר 12 פעמים על אותו דבר כדי למנוע בעצם את התחרות.
לא למנוע, להראות את האחדות.
אחדות.
הקדוש ברוך הוא הרי היה יכול לבוא ולהגיד, בתורה יכולה להגיד פעם אחת את זה, ואותו דבר הביאו גם הנשיאים האחרים. אבל התורה, כשהקדוש ברוך הוא ראה את האחדות הנפלאה הזאת, אמר, אני אתן לכל, לא רק זה, יכלו להקריב גם את כל הקורבנות באותו יום.
כל יום אחד אחר.
כל יום הקריבו כאן אחר. כל נשיא קיבל את היום שלו. עכשיו, לא רק זה. קורבנות ציבור הם היחידים שאפשר להקריב בשבת. קורבן יחיד אסור להקריב בשבת. זה רק הקורבן של התמיד והמוספיה של שבת, את זה מקריבים בשבת. מעבר לזה, בן אדם לא יכול להביא סתם איזה קורבן תודה בשבת. אין דבר כזה, לא מקריבים. אסור. והנה כאן אנחנו רואים שבעצם, זה בעצם קורבן יחיד. זה קורבן שנשיא מביא בשביל השבט שלו, זה אישי, שלא אישי. אבל התורה... ראה הקדוש ברוך הוא כזאת אחדות, אמר, תן להם גם את השבת. אז אפילו בשבת הקריבו את הקורבן הזה. וכל זה כדי להראות את האחדות של עם ישראל. את הכוח של האחדות. אז התורה חוזרת 12 פעם. את אותו דבר, זה פשוט מדהים לראות את זה.
אבל הקורבן הזה היה באותם ימים, זה היה אותו קורבן פעם אחת או שזה היה כל שנה? זה היה?
לא, לא, באותו, זה היה אחר חנוכת המזבח. הנה, כן, לא חג החנוכה, לחנוכת המשכן. ברגע שפתחו את המשכן, אז באו ה... לא, לא, זה לא, מה שקרה זה כשהביאו את כל התרומות למשכן, הנשיאים אמרו, אנחנו נחכה בסוף ונשלים מה שהיה. מה שקרה, הביאו כל כך הרבה, ומה שנשאר להם זה להביא את אבני החושן. ולכן עכשיו הם קפצו בראש לפני שמישהו יגיד משהו והחליטו שהם מביאים גם את הקורבן של שתי עגלות ושתי עגלה ושתי פרים, שתי פרים, זאת אומרת שש עגלות ושתים עשרה פרים, וגם לאחר מכן הם תכף באו עם הקורבנות האלה. כאשר הם הביאו אותם בדיוק אותו דבר, והתורה כדי להראות לנו מה הכוח של האחדות וכמה שזה חשוב, הלכה ופשוט פעם אחרי פעם, פעם אחרי פעם, דרך אגב זה פרשת שבוע של בר מצווה של נתנאל. כן. היה לו קל ללמוד את הפרשה, למה 12 פעם אומרים את אותה פרשה, חלק מהפרשה מאוד קל להגיד אותו.
רק לשנות את השם.
כן, רק לשנות את השם. ונסיים בזה שבעצם, זה בעצם הרעיון של חג השבועות. שאנחנו נגיע באמת באחדות. אז נכון, זה כמו שמישהו שאל אותי, ואני הולך לכתוב על זה בזאת שבלי נדר, אני אכתוב על זה גם. מישהו שאל אותי, מה אני יכול להשפיע? על האחרים. אז אמרתי לו דבר מדהים. חשוב להבין שכשיהודי עושה דבר טוב ובמחשבה שלו זה לעזור גם לאחרים, גם אם הוא לבד עושה את הפעולה, יש לזה השפעה. מה הכוונה יש לזה השפעה?
יותר
אם אתה עושה...
זה לבד, זה עוד יותר
משפעה. אם אתה עושה מצווה כאן, המצווה שלך יכולה להשפיע להצלת חיים של יהודי בסדר השני של העולם. למה? כי אנחנו ערבים זה בזה. כי אנחנו בעצם משפיעים על העולם. וזה מה שהרמב״ם אומר, שכל אדם צריך לראות את העולם כי חצי חייב, חצי זכאי. זאת אומרת, כל פעולה שאני עושה עכשיו, אני אשנה את העולם. זאת אומרת שאני, בפעולות האישיות שלי, כן יכול לעשות. זאת אומרת, לבוא ולהגיד, מי אני שאני, ואהבת לך כמוך, כי איש אחד בלב אחד, מה זה גדול עליי, לא יכול להגיע לזה. אדוני, תתחיל מעצמך. קודם כל, תאהב את עצמך. תאהב את אשתך. תאהב את הילדים שלך. תאהב את המשפחה שלך. תאהב את הקהילה שלך. תאהב את העיר שלך. ומזה זה יתפשט, האהבה תתפשט לכולם, נכון? ומזה זה יתפשט לכולם, מזה זה יתפשט בעזרת השם לכל עם ישראל. זאת אומרת, כן, אני כן יכול, כל אחד ואחד יכול, וצריך כל אחד לעשות. כי ברגע שאנחנו נעשה את הפעולה שלנו, ואתה, ואני והוא וביחד אנחנו נתחבר. ונגיע למעמד הזה בעזרת השם של קבלת התורה.
השאלה,
כן. יש לי שאלה, כאילו, לא שאלה, כאילו, להעלות איזה משהו שאם זה מקובל עליכם, אנחנו, אתה יודע, כאילו, אנחנו נותנים תורה כל הזמן, ויש גם את התנ"ך, ויש את הנביאים לצורך העניין, אם לפעמים אפשר לדבר על, אתה יודע, על...
אפשר, אנחנו יכולים, ננסה אולי, אפשר ל...
מה אתה אומר?
אפשר לדבר על ההפטרות קצת גם, אתם רוצים.
לא, אני אומר, אז לשלב את זה.
אפשר לשלב עם ההפטרה.
עם ההפטרה, אפשר להשתכנס להפטרה. כי למשל, למשל, סתם לדוגמה, לנו פרשה שלנו, ההפטרה, היא גם ההפטרה מאוד מעניינת. אני צריך להתכונן לזה כאן, אבל כאן הוא דובר על מנוח ואשתו.
הם
עלו, הם עלו, הם עלו, איש אחד מצורה משפחת הדדים ושמו מנוח ואשתו עקרה ולא ילדה. וירא מלאך השם אל האישה ויאמר אליה, הננה את עקרה ולא ילדת וערית וילדת בן, ואתה ישמרי לה, ואל תשתי יין ושכר, ואל תאכלי כל טמא, כי הנה חר ולדת בן. ומורה על מי מדובר?
אמא של שמשון.
יפה. כאן אנחנו רואים את הולדת שמשון, שהוא היה נזיר מבטן. הרי למה עכשיו, למה? הנה, הגענו, מה הקשר? נו, מה הקשר? פרשה שלנו מופיע פרשת נזיר, אז ההפטרה היא תמיד קשורה לפרשה. אז בהפטרה שלנו מדברים על שמשון, שהיה נזיר מבטן. מה זה נזיר מבטן? כבר אמא שלו הזהירה את עצמה מהיין וכל הפרודוקטים שקשורים ליין. זאת אומרת, כבר מהבטן הוא היה נזיר.
נשים בהיריון משתדלות לא לשתות
שחר. כן, אבל כאן מדובר על נזירות. וחשוב לדעת ש... כשמדברים בכלל על שמשון, ממש במאמר מוסגר, כאילו, כמה מילים, אז אנשים מציירים לעצמם איזה מין אלוף אולימפי עם שרירים מפה להודעה חדשה, וזה ממש ממש לא נכון. שמשון היה ראש הסנהדרין, זאת אומרת, הוא היה גדול הדור. והוא היה לו את הכוח לדון לבד, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. יש רק אחד שדן יחידי, זה הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא נתן לשמשון את הכוח הזה, והחוכמה והתבונה, גם הוא להיות דן יחידי. זאת אומרת, שמשון לא היה איזה מין דמות עם כוח פיזי, ואיזה, איך אומרים, איזה מין אחד שמנהבה כמו מוחמד עלי שנפטר השבוע. זה, אין שום קשר בין שתי הדברים. ללא שום קשר, היה לו גם כוח פיזי. אבל הכוח הפיזי שלו נבע...
נגזר מהשיער.
לא, רק מראה לך. זה רק מראה לך שהכוח הפיזי נבע מהרוחניות שבו, מהנזירות שבו. עכשיו, הכוח האמיתי שלו היה כוח רוחני, לא כוח גשמי. וחשוב להבין שכמו שאמרנו רוחניות וגשמיות תמיד קשורים ביחד. ובן אדם שלמשל בכל התורות של המזרח, כל הקטע הוא ריכוז. ריכוז נפשי. ואז אתה בעצם מוציא את הכוחות שיש בתוכך החוצה. מי שלא יודע להתרכז לא יכול להגיע לכוחות האלה. אבל מי שיודע להתרכז מגיע לכוחות עצומים. אז קישרנו גם קצת את ההפטרה. דיברנו קצת על ההפטרה.
מדי פעם